פה הוראות טכנולוגיות מפורטות. חיידה אותי. אם לא יצגור לי את הפנסיה. הנה אני, כולי שלך. שיעור בישיבה, בישיבת ההסדר בנתיבות. יש לי היום יום סלטות. שיעור בנתיבות, שיעור פה, ושיעור בפרדס חנה אחר כך. אז אני... זה יותר קל ממה שרוב האנשים עושים בעבודה רגילה שלהם, וגם יותר כיף. אז מה רציתי להגיד לכם? שיכול להיות שהשיעור יהיה טיפה קצר, נראה. לא נורא. מה היה התרגיל שלנו לפעם קודמת? ערך אפיים, נכון?
כן.
ניסיתם?
שני תבלינים.
אז נכון. טוב, שני תבלינים זה היה על הדרך. אנחנו... בסדר, ניסיתם את הפטנט עם השני תבלינים?
חשבנו
על זה. אתם רואים? ידעתי.
היה שעה
ראשונה. אה?
לא,
עכשיו יש להם סיפורים. הכלב אכל לי את השיעורי בית. בסדר. אבל אם לא תנסו, אז השיעורים הבאים אתם כבר תהיו בעיכובים, ולא יודע אם ניתן לכם תעודה, לא יודע. אז אנחנו פעם שעברה למדנו על העמידה של קין מול השם אחרי החטא שלו, שהוא בא לבקש מהשם רחמים, וראינו שתי צורות של רחמים. האחת, או דיברנו פעם אחת על הזאת לקדושה. החוצפה של קין לבוא לבקש שפע למרות שהוא חוטא. ואנחנו רצינו ללמוד מקין את המידה הזאת. ללמוד מקין את מידת הזאת בקדושה, שגם אם אתה לא בסדר, כן בסדר, זה לא קשור ליכולת שלך לבקש שפע. שזה היסוד לתפילה. כי אם את תחשבי על לבקש שפע לפי מדרגתך הנוכחית או לפי מה שעשית, אז את לא תעזי לבקש כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך אין שוף, אז תבקשי, מה אכפת לך? אולי הוא ייתן. לא רוצה, לא ייתן, הוא יעשה את החשבונות. למה אתה עושה את החשבונות בשבילו? בסדר, אתה אומר לו, תראה, ממילא אני לא מגיע לי, אז בוא מראש תן לי משכורת נמוכה. למה? את תבקשי בלארג', הוא רוצה לא לתת, שלא ייתן. ועיקר שהוא מתאווה לתפילתנו. הוא מתאווה שנבקש ממנו שפע, ונרגיש שאנחנו ראויים לשפע. אז זה דבר אחד שדיברנו. הדבר השני שדיברנו, שבעקבות הבקשה שלו, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו את מידת ערך אפיים, ואומר לו, בוא, אני אתן לך זמן לעשות את המסע שלך. כי חלק מחוויית הקושי שלנו והייאוש, זה שנראה לנו שאנחנו אמורים לטפל בדבר עכשיו. נניח שאני מזהה בתוך עצמי איזשהו קושי, אז אני רוצה לפתור אותו מיד. ואני בלחץ שאם אני לא פותר אותו, אז מיד מישהו יחפש אותי בסיבוב. אז הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אני לא מחפש אותך בסיבוב, יש לי מידת ערך אפיים, אני נותן לך 7 דורות זמן לעבוד על זה. אם לא עשית שיעורי בית במשך השבוע, זה חבל, אבל יש לך 7 דורות לעבוד על זה בנחת, ומכיוון שיש לך 7 דורות, אז אתה יכול לנסות המון פעמים. אתה יכול להיכשל המון פעמים. אתה יכול להתחיל ולהצליח מילימטר ולמחרת עוד מילימטר. אתה בנחת. לא בלחץ שהיום אני עומד למבחן הסופי של חיי. אני אמור, מה, אז כתוצאה מזה, זה נותן לי נחת, כי אני יודע שמה בעצם מבקשים ממני לעשות היום? צעד של מילימטר. ואנחנו מצד אחד רוצים הכל, ואז מתייאשים שלא נצליח, אז לא עושים כלום. בכל דבר. יש לך ערימה של ניירות לסדר, יש לך ערימה כלים לשטוף, מרוב ייאוש אתה אמור לגמור עם זה, לא בא לך להתחיל. אבל אם היו אומרים לך, תשמע, מתוך הערימה הזאת, תעשה צלחת אחת. זהו, טוב, צלחת, יאללה, עושה צלחת, הולך הביתה. זהו. עושה עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת, אחרי 7 דורות נגמרת הערימה. כן. עכשיו, למה אנחנו גם לא אוהבים את הרעיון הזה? כי אנחנו רוצים לגמור את הערימה. והמטרה שלנו היא בכלל לא זה, היא ליהנות משטיפת צלחת אחת. זה לא העסק שלך לגמור את הערימה. העסק שלך זה לעשות צלחת אחת בכיף, ולהיות מבסוט, לחייך. אתה לא קונה את זה, כי אנחנו בחיצוניות, רוצים יעד, יעד. אני רוצה לצאת צדיק, צדיק אצלנו, מצטייר כאיזו צורה חיצונית של הגעה. הנה, עשיתי XYZ בחיצוניות. זה מייאש, וגם אי אפשר להצליח בזה ממילא. מה זה צדיק? צדיק זה אדם שעושה את הצעד האחד שהתבקש ממנו היום, והוא בכלל לא עוסק באיך הוא נראה אבסולוטית. הוא עוסק בתנועה הקטנה שהוא עשה, וכמה הוא שמח ממנה. בשביל האווירה. בשביל האווירה, זה נותן מגדלור כזה, נותן חזון. כיף. לא כ... אני לא אמורה להצליח את זה. כן, אז תורה, זה גם כן מייש, הגאולה. ואז אני מסתכל את עצמי, איפה אני ואיפה גאולה? נכון? ככה, בגדול. מגדלור כללי. אחר כך תרדי חזרה ותשאלי את עצמך, אוקיי, מהו גאולה שלי עכשיו? צלחת אחת. צלחת אחת בכיף. חלקיות ויחסיות ובנחת. עוד פעם. חלקיות, יחסיות, בנחת. פעם הלכתי לטייל בערי האברסט עם חבר שהיה לו קטע של ללכת מהר. עשינו, כן. אז הספקנו לעשות איזה, לא יודע מה, כמה קילומטר ביום. לא נהניתי כמעט משנייה, והגעתי עם ברכיים שבורות. אז אחרי זה פגשתי מטייל מבוגר וקצת יותר ותיק. הוא אמר לי, תשמע, אתה מטייל דפוק. אני אתן לך טיפ. אתה רואה הר? יופי. תתחיל לעלות. אם אתה מתנשף או מזיע, אתה הולך מהר מדי. זהו. אז עשיתי ניסוי. הלכתי לטיול של 8 ימים בעלייה כזאת. וכל פעם שהרגשתי שאני מתנשף או מזיע, אז העתתי את הקצב. וואלה, כיף. כי אתה לא עסוק כל הזמן במתי אני גומר את העלייה הזאת ומתי. אותו דבר בעבודת השם. אתה מסמן לעצמך איזו מטרה ענקית כזאת ומנסה להגיע אליה. מה יוצא? א', אתה לא מגיע אליה. אם הגעת, הגעת עם שברי מאמץ וסבלת כל הדרך. אז אנחנו מציעים החלפת המטרה. המטרה היא תנועה יחסית לעצמי. ויחסית לעצמי זה שאם אני שבר כלי, אז מבחינתי תנועה של מילימטר היא הרבה יותר שווה מבן אדם אחר שמתחיל ממקום טוב. אז אם אני חתיכת טיפוס מדוכא לגמרי, אז זה שהצלחתי לעלות על עצמי חצי חיוך מאולץ היום, זה יפה, זה מדהים אפילו. אז זה יחסיות לעצמי. עוד פעם נתנו לי את הכיסא השבור. מזל שאני פצלוך. אחרת אמא של אשתי כשראתה אותי פעם ראשונה אמרה, חמוד, רזה. קבלת פנים למשפחת הזולאי. בקיצור, מה? כן, חוויית אקשן. במקרה אני עוסק גם באומנויות לחימה. אז את נותנת לי דוגמה של כושר, זה דוגמה מצוינת. אני בא לאיזה אימון מיוחד פעם בכמה חודשים עם המאסטר הגדול, הוא עושה 60 שנה נינג'יצו, בסדר? זה כזה מדהים, בא לי מחר להיות כמוהו. ואז למחרת אני מנסה להתאמן, והפער כל כך גדול שבא לי לא לעשות אימונים בכלל. כי אין שום קשר, אני לא גמיש עשירית ממנו, הכוחות שלי הם לא מעית ממנו, וזה מייאש לגמרי. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להגיד לעצמי, כל יום אני מתאמן, אבל דקה, שתי דקות. אני מנסה שהגמישות שלי תעבור מפה לפה, ואני בכלל לא מדמיין לעצמי, ולא שם לעצמי את היד של פה. זה לא אומר שאין בזה מאמץ. אבל יש מה שנקרא בימימה, מאמץ מיותר להתקיים. אנחנו משקיעים מידת מאמץ מיותר שעושה סבל. במקום זה, אתה תגיע למעלה, יומיים יותר מאוחר, לא שבור, לא שונא את השם, ונהנית מהדרך. אנחנו, מרוב שאנחנו רוצים להגיע לאיזו מטרה, אנחנו סובלים כל הדרך. אני רוצה שעבודת השם זה כיף. כיף כל רגע. אם אני לא נהנית, אני עושה את זה לא בסדר. עכשיו, אנחנו גם נהנים ממאמץ, אבל אנחנו נהנים ממאמץ מתאים ונעים. המאמץ צריך להיות מילימטר קדימה מאיפה שאני, ביחס לעצמי, תוך כדי פרגונים אינסופיים שאיזה מלכה אני, כן? ובכיף ובאיזי. על שלושת העקרונות, המשולש הקדוש, המשולש הקדוש. זה תמיד יחסי לעצמי. אני לא מודד את עצמי אף פעם בשום צורה, אפילו לא במחשבה, מול אף אחד אחר, ומול שום פסל דמיוני של איזה צדיקה שאני מורה להיות. אני צריכה לעשות מילימטר קדימה מאיפה שאני. זה הכל. זה גם מה שהשם רוצה ממני, הוא לא רוצה משהו אחר. הדבר השני, חלקיות. אני לא מנסה, זה קשור, אבל חלקיות, אני לא מנסה להצליח משימה שלמה, אני מנסה לעשות משהו חלקי. הדבר השלישי, מפרגנת לעצמי בלי סוף כל הדרך, איזה תותחית אני, איזה מעולה אני שזזתי מילימטר. טוב, פעם רביעית כבר. רגע, זה הארבע, נגיד אלינו לארבע. התחלנו משלוש, עלינו לארבע. חלקיות, יחסיות, פרגון אינסופי, ונחת. לעשות את זה בכיף, תנשמי עמוק, תעשי את זה באיזי, ברגוע. מייחסת לתפילה מאוחר, אני צריכה נראה לי להספיק איזה עוד 20 מזמורי תהילים, אני לא בלחץ. אני לא בלחץ.
כן,
אני לא בלחץ. אין תירוצים להיות בלחץ. לחץ זה עצת היצר הרע. אין תירוץ, כאילו, אני חייבת. עושה? בכיף. תעשי מזמור אחד בכיף. בסדר, את רוצה, אני אתן לך צידוקים הלכתיים, הכל בסדר. מזמור אחד בכיף, באיזי, לא ממהרת.
כל הכאב וכל הקושי בחיים, כאילו, בא מהמקום הזה שאנחנו מנסים להצליח איזושהי משימה. ולא דווקא לפעמים, כאילו, יש קשיים אחרים שלא באים ממקום של להצליח איזושהי משימה, מכל מיני דברים אחרים
וסבלים אחרים. סבלים אחרים. בסדר, לא יודע אם זה הכל, אבל זה הרבה.
ואז כאילו, איך זה יכול, כאילו, איך באמת אפשר להגיע למקום ששקט בשמחה?
חלקיות. בדיוק השאלה שלך מדגימה את סוגיית החלקיות. את אומרת לי, רגע, אבל יש לי עוד 20 צורות של סבל. אז מי עכשיו? נפתור אותם אחר כך. עכשיו תעבדי רק על זה. אתה מנסה לעשות 7 משימות במקביל, לבשל 7 תבשילים, תוך כדי שאתה גם שומע שיעור וגם עושה גמישות.
הרב, אם אתה עובד על החלק הזה, אתה לא מספיק. אתה מנסה לעבוד בחקיקה.
אין לא מצליח. חוויית הלא מצליח היא בגלל שאנחנו מצפים מעצמנו ציפיות דמיוניות, ואז אנחנו נכשלים מולם. מה אנחנו עושים? מעידים לעצמנו רף פה, ואז נכשלים עליו ומתוסכלים. תוריד את הרף. תוריד את הרף. ואם אתה עדיין מתוסכל, אז לא הורדת אותו מספיק.
וואי, כאילו זה
הטעות החינוכית
הכי גדולה ששמעתי בחיים שלי.
יופי. אז אני שמח. קיבלתי ציון נכשל, היא הורידה לי, היא העלתה לי את הרף והכשילה אותי בטעות החינוכית. תוריד את הרף.
לא, וואי.
בסדר.
אחד הטעות זה קריון חינוכי, כל מה שלמדתי בחיים שלי, ובחיים לא תוריד את הרף, רק תפרקי אותו.
בסדר, אותו רעיון.
חיפוש רחוב להישאר פה תמיד, אם אני מטפה
לא, בסדר, זה לא מאוד שונה, כי אם תפרקי אותו, בסדר, אבל תפרקי אותו, תפרקי אותו בלב שלם, דהיינו, אם קיבלתי על עצמי שהיום אני עושה מיליונית מהרף, אז היום אני עושה מיליונית מהרף וזהו, ואם הצלחתי אני מפרגנת לעצמי פרגונים אינסופיים. ורק על זה, רק על הפרגון האינסופי הזה רוב העולם נופל. כמה זמן מהיום אתה מפרגן לעצמך? 0.0.0 לא אמרתי נכון, אבל 0.0001% מהיום אולי, וגם זה אתה עושה לצאת, עושה טובה. מפרגן לעצמי אינסופי ובנחת. בסדר, זה מידה...
מה שאמרת על חוויית הלא מצליח?
לא, אז לא יהיה לי שיעור. סתם. בואו נתקדם קצת. אז זה מידת ערך אפיים שמגלה הקדוש ברוך הוא לקין. לא, ממשיך. אחר כך תשמעו את ההקלטה ב-NGG, באתר של הבלוג של... בסדר, אז אנחנו, איפה היינו? במידת ערך אפיים שהקדוש ברוך הוא מגלה לקין, תרגע, יש לך זמן, אני לא בודק אותך היום, אני לא בודק אותך על הכל, קח את הזמן, תעשה את זה בטובות. עוברים שבעה דורות, עברו שבעה דורות, והקדוש ברוך הוא מסתכל שוב על האנושות, על בניו של קין, ושואל את עצמו האם הגיע הזמן לפקוד את אבונו של קין. זאת אומרת שהמבולה הולך ומתקרב, הוא בעצם הסוף של התהליך של האבון של קין בכלל. זה המסקנה הסופית מהאבון של קין. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. נדלג רגע לפסוק ה', וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים כי ניחמתי כי עשיתי. הקדוש ברוך הוא מדבר לך אל עצמו. ומסתכל על אנושות ומגיע למסקנות, שאת המסקנות האלה הוא מספר לנו בפסוקים. עכשיו, מה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה על איך אנחנו שומעים את המסקנות האלה של השם, ולאיזה פירוש אנחנו מגיעים לעצמנו מהפסוקים האלה, והאם זה מחזק אותנו או מחליש אותנו. לכאורה, מה שאתה יכול לשמוע פה זה ככה. אני מסתכל על האדם, ואני רואה שהוא צרה צרורה, שהוא רע, וכל הזמן הוא חושב לעשות רע. אני מתחרט שבראתי אותו, ואני עצוב איזה כישלון הוא, ואני הולך לחסל אותו. עכשיו, המסר הזה לא במיוחד אופטימי ולא במיוחד מחזק, ודי מייאש אפילו, הייתי אומר ככה. הכלל שלנו יש, זה שאם זה מה שהבנו, אז לא הבנו. כי השם אף פעם לא אומר שום דבר כדי להפיל אותך. עוד פעם. השם אף פעם לא אומר שום דבר שמוציא אותך גרוע כדי להפיל אותך. אנחנו דווקא כן עושים את זה די הרבה, לעצמנו ולאחרים, אבל הקדוש ברוך הוא אין לו קטע להגיד לך דברים גרועים על עצמך. התפקיד של הצדיקים לפי רבי נחמן וגם התפקיד שלנו זה לצייר את התורה לטוב. זאת אומרת להצליח לפענח איך המילים האלה שאומר הקדוש ברוך הוא הם דיבורים של התחזקות ולא של החלשות. המתכון שרבי נחמן טבע לעבודת השם הולך ככה. כערת התחזקות וכפית התעוררות. על פי הסדר הזה דווקא, אם לא, זה הורס את השמרים. כערת התחזקות, כפית התעוררות. מה זה התחזקות? איזה מלכני, כל הכבוד לי, אני מדהימה, נפלאה, חבל על הזמן. התעוררות זה מה קורה איתך, מה העניינים, למה את לא מתקדמת. אז איזה מלכני זה כערה. וכפית בשביל שלא יהיה כאילו קצת בשביל הטעם, התעוררות מה קורה איתך. זה המתכון להתקרבות להשם. גם לפי הרבה שלג. מה? כן. בסדר? כערת התחזקות וכפית התעוררות. אז גם השם. השם אין לו נקודה להפיל אותנו בדיבורים שלו. ואנחנו שומעים את הפסוקים, אנחנו אומרים, וואה, אני לא מאמין. באמת, אנחנו כאלה גרועים, כל הזמן חושבים רע. אז אני רוצה דרך המדרש לנסות להסביר לנו מחדש מה הקדוש ברוך הוא אומר פה. שמטרת הפסוקים האלה היא התעוררות והתקרבות, ולא מטרה להגיד לנו שאנחנו כישלון. למשל, ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ. מה אתם שומעים פה? תפרשו לי את זה בשפה של כיתה א'. ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ. הוא מתחרט ש... מתחרט על זה שהוא ברא את האדם, מנחם את עצמו... שאלה, מה? מה התחלת לומר? מנחם את עצמו שמה?
כאילו, וואי, בראתי משהו דפוס
כזה. לא נורא, כן, בסדר, לא נורא. עשיתי משהו לא טוב, אבל טוב. כן, ומה את אומרת?
לא.
אותו דבר. עכשיו, עוד פעם, השאלה שלנו זה, הקדוש ברוך הוא, אם היה רוצה להגיד שהוא ברא יצור כישלון, אז הוא היה שומר את זה לעצמו. אם הוא מחליט לספר לנו את זה, כנראה שזה אמור לחזק אותנו איכשהו. לא להפיל אותם. אז זה מה שאני רוצה לנסות להבין. אני אומר, מה מחזק בזה? זה רק דיבור של דיכאון. אז בואו ננסה לראות דרך המדרש מה באמת השם אומר דרך הפסוקים האלה. ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ. רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר, תבעות הייתה לפניי שבראתי אותו מלמטה. שאילו בראתי אותו מלמעלה, לא היה מורד בי. רבי יהודה אומר ככה, על מה השם מתנחם? הוא בעצם לוקח אחריות על הכישלון של האדם. ואומר, אני בראתי את האדם בארץ. אני לא מתחרט על זה שבראתי אותו. אני לוקח אחריות על זה שאני בראתי אותו בארץ, ומכיוון שאני בראתי אותו מן הארץ, אז הכוח שלו ליפול גדול יותר. הפיתוי שלו ליפול גדול יותר. וזה בגלל מי? בגללי. אז אם כבר אתה רוצה להגיד שנכשלת, אז שים אחריות עליי, זוכרים שדיברנו על לשים אחריות על השם? אז לפי המדרש, השם פה בעצמו אומר לנו בכל רם, שנדע, שלפחות חלק לא קטן מהאחריות היא עליו. ויינחם השם, כי הוא עשה את האדם בארץ. זאת אומרת, כביכול, אני אומר בשפה גסה, השם עושה תשובה.
אבל לא, כי הוא משאיר את האדם בארץ.
חכי רגע, בוא תכף נראה מה, לאן זה אמור ללכת. אבל בינתיים הוא אומר, הוא עושה בכל רם תשובה, ואומר... וואו, נראה לי שכל הסיפור הזה התדרדר, כי אני עשיתי את האדם מהארץ, ואז הבריאה שלו בצורה כזאת, גרמה לו לחתום. רבי נחמיה אומר משהו קצת אחר, מתנחם אני שבראתי אותו מלמטה, שאילו בראתי אותו מלמעלה, כשם שימריד בי את התחתונים, כך היה ממריד בי את העליונים. אז זה כיוון אחר, זה לא חרטה, זה נחמה. הוא אומר, מזל, שבראתי אותו מהארץ, כי אם הייתי בורא אותו מהשמיים, אז הוא היה ממריד גם את המלאכים נגדי. אז הוא, כן, זה מרגיע אותו. לא, זה דווקא נחמה לטובה, שיצא לטובה. רגע, כן, בסדר, תכף נגיע לזה, תכף נגיע לויתצא וליבו. אבל בשלב ראשון, מה אני מרוויח מזה? בוא נוציא מזה דיבור של התחזקות. שכשאתה עושה משהו שיצא כישלון, אז תגיד, וואלה, לפחות לא הרסתי את כל העולם. מזל שלא הלך לי. כי אם הייתי עושה את זה עם יותר כוח, וואלה, הייתי מחריב את העולם. מזל, איזה יופי. יצא רק טעות קטנה. זה מה שהשם אומר. כאילו הוא אומר, וואלה, יצא לטובה. הוא רק ימריד את התחתונים, לא את העליונים. זה טוב. לא, מוצאים מעולה, כאילו, בסדר, לא נורא. מה אתה מרוויח מזה כאדם ששומע? אתה אומר, בונה, אני מרגיש שהרסתי את כל העולם, והשם אומר לי, תרגע, לפחות לא הרסת את השמיים. גם זה אתה יכול להוציא מזה התחזקות. בוא נה, הקדוש ברוך הוא חושב שאני יכול לפרק את העולם. מדהים. אני מדהים, אני חזק. ברור, עכשיו למה קראתי זה למעלה לצייר את הרמזים לטוב? ברור שבאוזניים שלנו אנחנו יכולים להפך כל מסר מהקדוש ברוך הוא למשהו שמוציא אותנו גרועים. אבל הג'וב שלנו זה להפך כל מסר מהקדוש ברוך הוא לטוב. למה? כי באמונת חכמים זו תמיד המטרה של הדיבורים שלו. אף פעם אין לזה, אם אתם רוצים לקחת משהו מאמונת חכמים, זה שהם מוסרים לנו את המפתח הזה. המפתח הוא, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא רוצה להתלכלך עליך. הקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע. אז אם הוא אמר משהו שנשמע כמו כללה, אז תחפש טוב, הוא אומר את זה בשביל לחזק אותך, לא בשביל לבאס אותך. אבל אפילו השלב הראשון, בואו נשכח רגע מרבי נחמיה, לפחות רבי יהודה, יש לו משהו שאומר לנו, אם אתה מרגיש כזה גרוע לפני המבול שאתה הרסת, אז אל תשכח שהקדוש ברוך הוא אחראי לא מעט על הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה בשביל שנרגע, ואז יהיה לנו כוח לעשות תשובה. כי אנחנו לא עושים תשובה, אחת הסיבות שאנחנו לא עושים תשובה היא מהייאוש והתחושה שהכל בגללנו והרסנו, זה מה שדיברנו פעם קודמת. אבל אם הקדוש ברוך הוא לוחש לך בתוך הקלקול, בוא נה, תרגע, אני עשיתי אותך ככה. זה בגללי. מה אתה לוקח כל כך הרבה אחריות? אז אתה נרגע, ואז את זה אתה יכול לעשות. אתה מחזיר לקדוש ברוך הוא אחריות על החלק שלו, ואז את מה שאני צריך לעשות, בוא נה, זה לא גדול. אם אתה מנסה לקחת אחריות גם על החלק של הקדוש ברוך הוא, זה נהיה כבד, אי אפשר לסחוב את זה. אי אפשר, עזוב, תשכח. אבל החלק שלך הוא לא כזה כבד. הבעיה שאתה מנסה לעשות תשובה גם בשביל הקדוש ברוך הוא. אז תעזוב אותו, תסמוך עליו, הוא יסתדר בלעדיך. אז יש רמז אחד. איך אני יודע שאני לוקח אחריות על החלק שלי? הוא קל. אוקיי. ואיך אני יודע שלקחתי אחריות על החלק של הקדוש ברוך הוא? זה נהיה לי כבד. יש משל שמובא מהמגיד מדובנה. הוא אומר ככה, שיש איזה בן אדם שנכנס לפונדק, ואומר לסבל, לך תסחוב את התיק שלי. אז חוזר הסבל אחרי זה, מזיע כולו, ואומר לו, תשמע, אני רוצה $50 על הזה, היה כבד, והיה לי מה זה קשה לסחוב. אז הוא אומר לו, אני לא יכול לשלם לך. למה? כי לא סחבת את התיק שלי. הוא לא, איך אתה יודע? התיק לא פה. הוא אומר, אני רואה איך אתה מזיע, אין מצב, אני הבאתי תיק קל. אז הוא אומר, משל על עבודת השם. אם עבודת השם קשה לך, כנראה שסחבת תיק של מישהו אחר. אם היית סוחב את התיק שלי, היי, לא היית מזיע ככה.
מה זה אומר? קח את הרגע
אחרי שלנו. שעבודת השם שלך היא קלה.
אבל זה לא נכון, זה לא נכון.
לא נכון, בסדר?
כי באנו לעולם הזה בשביל לעבוד, לא בשביל שכל ילד
מוכל ילך קל. זה התיאוריות שלנו על הסבל. אתם רוצים עוד כמה? החיים זה לא פיקניק. בן אדם צריך לעבוד, לסבול.
נכון, כי זה באמת נכון, לא במקום לנפוש.
זה נכון, בגלל שאנחנו מתעקשים לחזור על הכללה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא ככה את העולם שהוא לא פיקניק, אנחנו פשוט נורא מתעקשים. אם הוא יגיד לך, בוא נעת, שיחה עם פיקניק. אז הוא מציע פתרון איך. קודם כל, בואי תסכימי שהקדוש ברוך הוא ברא לך עולם פיקניק. ושיכול להיות שאת מייצרת אותו לא פיקניק, בגלל שאת ממש משוכנעת שככה העולם צריך להיות. תראה, מה, מי ביקש ממך לסחוב על הגב את התיק של הקדוש ברוך הוא? למה? בטח זה כבד. אתה רוצה להיות כאלוהים ולהחזיק על הגב שלך את גאולת כל עם ישראל ואני לא יודע מי, ואני עליך כבד. נו, פלא. אז אני מציע לך, הוא אומר, אני מציע לך, אני יודע שזה קשה. אבל אני מציע לך עבודת השם קלה. קלה, פנן, כיף, תעלי את ההר בכיף. עכשיו, איך תעשי את זה? תחזירי לי את האחריות על שלי וקחי את האחריות על שלך. אני בראתי אותך מהארץ, את לא אשמה שאת חוטאת, את לא אשמה שאת עצבנית, את לא אשמה שבא לך ללכת לאכול זה וזה. את לא אשמה, זה בגללי. עכשיו, רוצה שאני אספר לך את החלק שלך? הוא כזה קטן, וגם שהוא כזה קטן, אני חילקתי אותו לימים, וגם כשחילקתי אותו לימים, אני זוכר מי את ואת כל הנסיבות, אז אני מקל ומסתכל עלייך לטוב, ואת הקצת שאת עושה אני מפרגן, זהו, זה שלך. זה, וואלה, כיף. זהו, זאת המטרה. המטרה...
זה כן להתאמץ, אבל זה כיף.
כן, לא אומרת שאתה לא... זוז מהכיסא, שוכב כמו איזה בלטה, אבל נתתי את הדוגמה של לטפס על הר, זה כיף אם אתה הולך באיזי, ולא לוקח על עצמך כל מיני דברים הזויים, ומוסיף לך לתיק דברים שאתה לא צריך לסחוב. זה נורא כבד לעלות עם 30 קילו על הר, אבל למה אתה סוחב 30 קילו? כל יום הילד הולך לבית ספר עם תיק, עם כל הספרים של שנה. מה הוא צריך היום? ספר אחד. למה אתה סוחב תיק כזה? אז הסימן הוא ככה. אבל מה עבודת השם האמיתית? עבודת השם האמיתית היא להחזיר להשם את שלו ולהפסיק להיות כאלה גאוותנים. ואיך את יודעת שאת לוקחת את החלק לא שלך? נהיה לך חיים כבדים. זה סימן מובטח שאת לוקחת אחריות על דברים שהם לא שלך. חברה שלך סיפרה לך איזה משהו עצוב. עכשיו את סוחבת כל היום את התיק הזה. לא שלך. לא שלך. את יכולה לעשות משהו? מצוין תעשי. את יכולה להתפלל עליה? תתפללי. לדאוג עליה? לסחוב כל היום? לתחון את זה? לא שלך. את סוחבת תיק של הקדוש ברוך הוא.
אבל יש לנו אולי עניין הזמן, לא?
מה?
זה שלי, אבל זה משקוע בזמן.
נכון, גם. נכון מאוד, וגם דיוקים. העיקר. אני סובלת? משהו לא עובד. נגיד בערך.
אני
לא יודע, אם אני אגיד לכם מה, אם אני אגיד לכם את דעתי, אני מסתכן בפיתורים. אבל אני אגיד לכם בכל זאת משהו, נקודה חשובה. הבעיה זה שלא לא מלמדים אותנו לעבוד בעבודת השם בכלל מבפנים החוצה. מלמדים אותנו להלביש על עצמנו דברים שהם לא במדרגה שלנו, ואז הכל נהיה לנו כבד וחיצוני ותיק. אם אני אעבוד מבפנים החוצה, יכול להיות מאוד שלאט לאט הצניעות תהפוך להיות משהו שאני רוצה, ולא איזה תיק שאני מלבישה על עצמי כי אין לי ברירה ואני שונאת את זה. העיקר שתביני שצניעות שגורמת לי סבל, זה בעיה בעבודת השם. זה אמור להיות כיף. זה דבר אחד שכדאי להבין. ואם זה לא כיף, אז צריך לראות מה עושים, אבל לפחות, לפחות, אל תהפכי את זה לאידיאולוגיה, את הסבל שלך. בסדר? זה לא אמור להיות ככה. כמו שנישואין אמור להיות כיף ולא סבל, כמו שגידול ילדים אמור להיות כיף ולא סבל, ואתה סובל בנישואין, ואתה אומר, ככה זה נישואין? לא. ככה זה נישואין שבן אדם לא לוקח עליהם אחריות ולא דואג לאהוב את אשתו, אז הוא סובל. אבל ואז הוא אומר, ככה זה. נו, ככה זה נישואין, צריך לסבול. לא, תפסיק להפוך לאידיאולוגיה את הסבל שלך. בסדר? ואם אני לא משוחררת ואני לא שמחה עם כל סוגיית הצניעות, אז כדאי לראות איך פותרים את זה כדי שאני אהיה שמחה עם זה. זה לא אמור להיות ככה. זה לא חוויית הצניעות האלוקית שאני מרגישה חסומה. ויש חוץ מזה עוד הבדל בין צניעות לחסימה שהרבה אנשים לא מבחינים. צניעות וחסימה, לא קשור.
חסימה,
להיות חסומה, זה לא צנועה, זה לא אותו דבר. בוא ניתן לזה דוגמה מכיוון אחר. יש אדם ששומר על לשונו מלשון הרע, ויש אדם שהדיבור שלו חסום. זה לא אותו דבר בכלל, וזה כאילו, הנה, לא אמרתי, אז חסמתי את עצמי, ואני נאבק בעצמי, זה חסום, זה לא קשור לצנוע. אז זה בהכללה, אני אומר, תשובה כללית מאוד. אתם רוצים עוד? תזמינו את אשתי. מה?
שאלה. יש שתי דרכים לחיות את החיים. יש כאילו דרך של מילוי יחד
של עצמך. עוד פעם עם זה.
לא, אתה בא לעולם ואתה אומר, אוקיי, אני עושה כאילו...
אני אחסוך לך את הטיול הארוך. הבעיה שאנחנו ממש משוכנעים שאני והשם במאבק.
לא עניין שאני חושב מאבק, אבל יש עניין של, אני חושב פה רק על עצמי, אני פה במרכז, אני עובד את עצמי, שזה סוג של עבודה.
אם נגיד שתעשי מה שבא לך עד הסוף, מה יקרה? צעירי, תעשי בבית שיעורי בית.
אז
את יודעת למה את אומרת את זה? כי את ממש משוכנעת שעמוק עמוק בתוך ליבך, את לא רוצה את התורה. אבל אם אתה משוכנע שעמוק עמוק בתוך ליבך יש תורה, אז מה שיקרה כשאני ארפה עד הסוף, מה יקרה? אני אהיה תורה. אבל למה אנחנו כל הזמן נאבקים בעצמנו? כי יש לנו חוסר אמון בסיסי שאני והשם נסתדר. אנחנו משוכנעים שלעולם לא נסתדר. כמו עם הצניעות, אני אבדוק פה את החברות, אני חותם.
מה זה אומר לעבוד?
אני חותם ש-90% מהחברות משוכנעות ב-200% שהם והשם לעולם לא יסתדרו בענייני צניעות. מקסימום אני יכולה להיאבק בעצמי איכשהו ולחנוק את עצמי, כדי לא לעשות מה שאני באמת רוצה. אבל אנחנו ממש משוכנעות שאנחנו אף פעם לא נראה עין בעין עם השם בעניין הזה. וככה זה לגבי גברים ונשים ובכלל בעבודת השם, שאתה ממש משוכנע שאם תרפה פנימה... או, שאלה טובה, אבל קודם כל תקפילתי את הרעיון, שבתוכי יש תורה ואני רוצה את זה. אני טוב, אני אוהב, אני רוצה את השם. אם אתה לא בטוח בזה, אז אתה תבלה את חייך במאבק. אז הנה, השם אומר לנו, אתם יודעים למה אתם רבים עם עצמכם? לא בגלל שאתם כאלה.
אם אתה פה ותגלה
שזה לא... אז זה בעיה, תצטרכי פעם לבדוק.
נו, ומה אתם הרפות?
שמנו בסוגריים שאלה. אנחנו משאירים שאלה שאני אשתדל לענות עליה בהמשך קצת, מה זה להרפות. אבל תשמעי את המושג הזה קודם. במקום מאבק, הרפיה. הרפיה לעבודת השם. למשל, הפרי הארץ, רבי מנחם מנדל בביטבסק, אומר, אתה בא למצווה ואתה רוצה לעשות אותה. אתה נלחם איתה. אתה לא צריך לעשות אותה ולא ללחם אליה, אתה צריך להרפות אליה. המצווה עובדת לבד בלעדיך. אתה לא צריך לעשות מצווה, אתה פשוט צריך להרפות אליה. בסדר? מי שרוקד ילמד אתכם. נכון? יש, מי שעובד עם הגוף יעשה לכם שיעורים מה זה לעשות משהו מתוך הרפיה ומה זה לעשות משהו מתוך מאבק. התוצאה יכולה להיראות דומה, אבל סרט אחר. בסדר? סוגריים. בואו נמשיך קצת. עכשיו, אמר רבי איבו, תבעות הייתה לפניי שבראתי בו יצר הרע, שאילולא לא בראתי בו יצר הרע, לא היה מורד בי. על מה הקדוש ברוך הוא עושה תשובה? על זה שהוא שם באדם יצר הרע. שאם אני לא הייתי שם בו יצר הרע, לא היה מורד בי. אז זה, לפי חכמים פה, שלושה ממדים של תשובה שהקדוש ברוך הוא עושה. אחר כך, אמר רבי לוי, מתנחם אני שעשיתי אותו וניתן בארץ. אני לא מבין מה ההבדל בזה, אבל נגיד, והתעצב אל ליבו. עכשיו, מה הקטע של והתעצב אל ליבו? אמר רבי ברכיה, משל לשר שבנה פלטין על ידי אדריכל, ראה אותה ולא ערבה לו. על מי יש לו להתכעס? לא על אדריכל? נניח שאתה רוצה לבנות ארמון יפה, הלכת לאדריכל, הוא אמר לך איך לבנות ועשה לך תוכניות, והארמון התמוטט. אז על מי תתכעס? על האדריכל. מי האדריכל של השם? הלב שלו, לפי המדרש הזה. אז מה זה והתעצב אל ליבו? הוא לא אומר, איזה בסה, איך הבן אדם דפוק. הוא אומר, וואי, הלב שלי עשה טעות. הקדוש ברוך הוא עושה תשובה.
מה?
שהלב שלו עשה טעות. והתעצב אל ליבו, כי הלב שלו נתן לו, הלב של השם נתן לו עצה לעשות את הבן אדם ככה, וזה התפשל. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו פטנט. אני לא כועס על הבן אדם.
אז למה זה כתוב?
הנה, והתעצב אל ליבו, מה לא ברור? והתעצב אל ליבו. לא יודע, הוא אומר, לא יודע, טעה, זה לא הלך, לא ערבה לו, ראה אותה, לא מוצא חן בעיניי, אז על מי הוא מתעצב? על ליבו, אומר, וואלה, ליבי היקר, לא נתת לי עצה טובה, אני לא אוהב.
עוד גם שהוא פשוט תחליט החלטה, שקצת כאילו, יש משהו חוסר, אז כאילו...
בסדר, אבל מה העיקר? מה העיקר? לא אנחנו. לא אנחנו, או השם אומר על עצמו, לוקח אחריות, בכלל, מה זה קשור אליך?
מה
הלב
במשל? אבל הוא כן הניש את האדם שעושה את זה.
האדריכל. מה? מה?
הוא כן הניש את האדם.
רגע, חכי, זה עוד לא המטרה בכלל להעניש. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי, רגע, מה עוד יש לנו פה? מה עשית? אני חושב את זה. תראו במקור השני, רבי יהודן ורבי פנחס, רבי יהודה במקור השני, קפיצה, כן? רבי יהודה ורבי פנחס, רבי יהודה אמר משל למלך שמסר את בנו לפדגוג והוציאו לתרבות רעה. כעס המלך על בנו והרגו. אמר המלך, כלום הוציא את בני לתרבות רעה? אלא זה, בני עבדו וזה קיים, לפיכך מאדם ועד בהמה ועד רמס ועד עוף השמיים. למה הוא משמיד גם את החיות? אז הוא אומר, החיות אמורים היו להיות הפדגוג, המחנך של הבן שלי, והם הוציאו אותו לתרבות רעה, אז אני מעניש את המחנך. אז עוד סיבה טובה להסיר מעלינו אחריות, שפשוט תושפענו מהחיות, מה לעשות? כל זה נתנו לכם. עכשיו, למה השם אומר את זה? מה פואנטה? להרגיע את הבן אדם ונותן לו כתב הגנה בידיים. השם מדבר ככה, מה האדם היה צריך לעשות? לרשום את כל זה ולבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיש לו ערעור ולהגיד לו, תשמע, שמעתי אותך אומר במקרה שאתה אחראי, אתה בראת אותי, אתה עשית לי יצר הרע, החיות עשו לי את זה, אז בבקשה, הנחה, ותעזור לי, ותעשה את זה אחרת אולי, ואולי תתייעץ עם לבך עוד פעם. כל זה בשביל להגיד לבן אדם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא לוחש לעצמו את זה בכל רם, כדי שתשמע ותנצל את זה לכף זכות על עצמך, וטיעונים בעדך בתפילה. שלא תדמיין לעצמך שאתה כזה השם וגרוע וזה, להפך. כל המטרה היא להגיד לך, אתה נפלא, וזה שאתה כל כך נפלת זה בכלל לא בגללך. עכשיו, נוח היה אמור לשמוע את זה, להבין את הרמז ולהגיד את זה להשם. אנחנו אמורים לשמוע את זה, להבין את הרמז ולהגיד את זה להשם. המטרה היא לא שהעונש יתבצע. מטרת כל הדיבור הזה היא שהמבול לא יבוא. אם הוא היה רוצה להביא את המבול, היה מביא אותו. למה הוא מדבר ככה בכל רם? בשביל לעשות עוד פתח של תשובה ושינוי. עוד פתח שהאדם יגיד, אוקיי, לא בא לי לחיות ככה יותר, ובאמת הקדוש ברוך הוא אחראי על הרוב, אז בוא נלך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא בא לי לחיות ככה יותר. אני אוהב ספר בראשית. על מה? על זה של החיות? שהם היו המחנכים שלו. הוא אומר שזה בהשפעת הנבראים, בהשפעת החיות. אז לכן הוא משמיד גם אותם במבול. אבל המטרה פה זה להגיד, המחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, אז נוח היה יכול להגיד, תשמע, בוא נשמת אותו עם כל הבהמות, מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? שהוא לא ייפול.
אה?
את רואה שזה אפשרי? מוזר, מה לעשות? נכון. אני יכול להגיד לכם את זה בצורה אחרת. הדימוי הזה של השם נועד להגיד לנו שבעצם ללמד אותנו אנחנו איך לעשות. להתחבר אל ליבנו בחזרה. זאת אומרת, יש פה גם משהו ש...